שלום, בפרשתנו, פרשת תולדות, אומרת התורה, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי. אז זה ברור שבכל פעם, או בכל ניסיון, שניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, הוא עמד בניסיון. אז היה מספיק לומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אין קץ למסירות נפש של אברהם אבינו על דבר השם. אבל התורה מוסיפה, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. כלומר, לא מדובר בשמיעה חד פעמית, כל פעם עם הניסיון, עם הקול האלוקי, אלא אורח חיים כזה של שמירת המצוות, החוקים, התורות. על כן המשנה או הברייתא בסוף קידושין דורשת בסעיף אחת. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כלומר, קודם, לפני שניתנה תורה, אברהם אבינו עשה את כל התורה כולה. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור בשמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי. ואנחנו מוצאים בגמרא ביומה, דף כ"ח, סעיף 2, אמר רב, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וגומר. והמפרשים העירו, שאם הסיומת של מסכת קידושין זאת משנה, אז מה מוסיף רב? זה לא חידוש שלו, זה חידוש של המשנה. אבל אם זו ברייתא, אז רב מראשוני התנאים, אפילו רב תנא ופליג, אז יכול להיות שהוא מקור המאמרה. ויש כאלה, יעוין בתורה שלמה, שעשו הבחנה בין דברי המשנה בקידושין לבין דברי רב. כי במשנה כתוב, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, ובדברי רב כתוב, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה. עשה, קיים. ויש עוד גרסה שמביא התורה שלמה, מצינו שידע אברהם אבינו את כל התורה. לפי הגרסה הזאת, אין קושייה, כי יש ידיעת כל התורה כולה, ויש קיום ועשייה של כל התורה כולה. בכל מקרה, אברהם אבינו יודע את כל התורה, והוא עושה, הוא מקיים את כל התורה כולה. הגמרא שם ממשיכה, אמר לרב שימי בריא לרב, ואימה רק שבע מצוות, עונה הגמרא, היא קנה ממילה. אז בוודאי, מילה היא לא אחת משבע מצוות, וראינו שאברהם קיים את המילה. אז רואים שהוא קיים יותר משבע מצוות. ואימה שבע מצוות ומילה בלבד, אמר לי, אם כן מצוותיי ותורותיי, למה לי? אלא ודאי, כל האריכות הזו של התורה באה לו משהו, קיים את כל התורה כולה. אמר רב, ויתם הרבה, שקיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורותיי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה, ולא ניכנס לגרסה, עירובי תחומין, במקום עירובי תבשילין, סוגיה, גרסת הרשב"א, הערה של הגר"א, אבל לא מענייננו כרגע. אז אברהם אבינו מקיים הכל, כולל הכל, גם תורה שבעל פה, עד כל הדקדוקים היותר מפורטים, כגון עירובי תחומין, עירובי תבשילין. וכמובן, השאלה נשאלת, איך ייתכן אדם שיקיים את הציוויים, את התורה, את ההלכות, לפני שהם ניתנו? הרי לפני שהם ניתנו, איך אתה יכול לקיים? וחז"ל בכמה מקומות מתבטאים שנעשו כליותיו של אברהם אבינו כשני רבנים, או שהיה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את התורה. וזה הנושא שלנו, שאנחנו רוצים לברר מה פשר הדבר המדהים הזה שאברהם אבינו מקיים את התורה לפני. אגב, בתורה שלמה מביא גם מדרשים על יעקב, שגם יעקב אבינו קיים את כל דקדוקי תורה. טוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אנחנו לא מופתעים. יעקב אבינו גם הוא מחותן עם התורה. מה עם יצחק? מסתבר שהאדמו"ר האמצעי, גם הוא כלול בזה. ודאי, אברהם הוליד את יצחק, מסתבר. אז האבות מקיימים את כל התורה כולה, לפני שניתנה, איך אפשר להבין את הדבר הזה. אז נקפוץ מהאבות, אלא מציאות האידילית לעתיד לבוא. אומר הנביא ירמיה, סעיף 3, הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. מה חדש בברית? הרי כבר יש קריטת ברית שריבונו של עולם איתנו. אז מה פשר קריטת ברית חדשה לעתיד לבוא? אז הנביא בשם השם מסביר, לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאה מארץ מצרים. זאת ברית שונה מאשר הברית שקראת השם איתנו ביציאת מצרים. במה זה שונה? אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעל טבעם נאום אדוני. כלומר, הברית שנחרטה ביציאת מצרים, במתן תורה, כפיית ערכי גיגית, היא הייתה ברית של כפייה שמאפשרת למי שמקבל את הברית, מאפשרת לו, מכאן מודה רבה לאורייתא, מאפשרת לו לא לקיים את הברית. ישנה בחירה חופשית, ישנה אפשרות לא לקיים, כי המהלך הוא חד צדדי, בכפייה, וזה לא מחזיק מעמד. כלומר, יש בחירה חופשית, זה יכול להשתנות. אם כן, מה מתקן את הברית החדשה? מה היא מגלה? כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם. כיוון שהתורה עתידה להינתן בקרבנו ולהיכתב על ליבנו, זו ברית ששונה ממעמד הר סיני. שם והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אבל לעתיד יתברר שהתורה חרותה על לוח ליבנו. יש הבדל בין תורה שהיא על הנייר, על האבנים, היא תורת הלב שלנו, אבל היא כרגע על האבנים, ויש איזה מרחק שעליו צריך לגשר, וצריך כל החיים ללחום כדי לצמצם את הפער הזה. אבל לעתיד, התורה, כל מצוותיה של תורה יחדרו בנו, עד שהתורה תהיה בקרבנו ועל ליבם, ועל ליבם הכתבנה. וממילא, זה כבר ייחוד קודש בריך הוא שכינתי, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. זה לא אנוכי יהיה להם לאלוהים, והם מבחינתם יפרו את הברית. לא, זה כבר יהיה הדדי. זה חיבור, זאת מציאות של אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. התורה היא תורת חיים, היא בתוך החיים שלנו. והבחירה החופשית תתבטל, כפי שהרמב"ן בסוף חומש דברים, בפרשת ניצבים, מסביר שכבר אין בחירה חופשית. זאת דבקות של התלהטות אחרי התורה, אחרי ריבונו של עולם, וכבר אין דרך חזרה. כמובן, באהבה, בשמחה. נכון. ולעתיד הכלל והפרט יתאחדו. כלומר, כל פרט יחיה בצורה שהיא הולמת ומתאימה את הנקודה הכללית שבו. לא תהיה פרטיות שהיא סוטה מהכלל, אלא פרטיות שהיא מחוברת אל הנקודה הכללית. זאת היא התאמה, זאת הרמוניה, זה איזון, זאת שלמות. הנה ימים באים לאום השם, תעשה גימטריה, ותראה, זה הולך וקורה. זה הולך וקורה, כי אתה רואה את בית ישראל, שמחים יותר בתורה, מתנדבים יותר לקיים את התורה, הולכים יותר, יגדיל תורה ויאדיר, יש ריבוי תורה עצום בישראל. זה התהליך, זה מהות התהליך. מתן תורה היה עובד כל יום גם, ברוך אתה השם נותן התורה, אבל קבלת תורה זה תחום שהולך ומשתפר מאוד בדורות האחרונים. הרצון האישי יתאחד עם הרצון הכללי. לא יהיה פיצול אישיות. זה מחלת נפש קשה מאוד, שיש לך רצון פנימי, והרמב״ם כתב בהלכות גירושין, פרק ב' הלכה כ', שכל אחד מישראל רוצה הוא לקיים את כל התורה. כך כתב שם הרמב״ם. אז אם אתה כל כך רוצה, אז למה אתה עבריין? תשובה, יש את הרצון הפנימי, ויש את הרצון החיצוני. אז זה פיצול אישיות, וזה מחלה קשה מאוד. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ירפא את מחלתנו, ובאופן אישי נרצה את הרצון הפנימי. רצוננו החיצוני יתאחד עם הרצון הפנימי שלנו, וחדל מלחמות, וחדל כל הקושי של הבחירה החופשית, כי הרצון האישי כבר ירצה את הרצון הכללי. ואז עוד תופעה חדשה. פסוק למד ג' ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את אדוני. למה? לא יהיה יותר מורים? כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם לאום אדוני. כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. במציאות שאין אין אבונות, אין חטאים, כולם ידעו את השם, אז המורים יקבלו דמי אבטלה, כי לא צריך אותם. כלומר, הם יקבלו את השכר הכי גדול. היום המורים נאבקים על השכר, אבל לעתיד לבוא, הם יקבלו את הפיצויים הכי גדולים, כי אז כל העולם יראה מה פעלו המורים. היום המורים זאת קבוצה שהתלמידים לא אוהבים אותם, וגם ההורים מקטרים עליהם. כי המורים היום עושים עבודת קודש של מאבק, של מלחמה, של התגברות. הילד רוצה הפקר, עבדה בהפקרה ניחלי. וממילא הוא לא חפץ בעבודת השם, כמובן באופן פנימי כן, אבל מבחינה חיצונית לא. ובא המורה והוא מטריד אותו, והוא מלמד אותו, והוא מנסה לאלף אותו. ויש כמובן הקפדה של התלמידים על המורים, למה הם לא נותנים לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אז היום זאת אוכלוסייה מאוד מאוד מסכנה, חלוצית, גיבורה, אבל לעתיד לבוא כבר לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי פעולת המורים תצליח, ומה פעולתם? נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. כי כשלא יהיו אבונות, הלב יהיה טהור, אז הלב יזרום בצורה ישרה עם, עם התורה, אין מחסומים, אין עיכובים, לא צריך לגשר על הפער. זאת מציאות עצומה. מציאות העתידית הזאת, היא תהיה נחלת כולנו, ובהיסטוריה שלנו, היא הייתה נחלתם של האבות. אנחנו רוצים להבין איך האבות קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה, כי פשוט התורה שקיבל משה רבנו בסיני, היא לא רק על הלוחות, היא בקרבנו, היא בליבנו. כן, אנחנו מתפללים, הוא יפתח ליבנו בתורתו. אז אנחנו צריכים להיאבק כל היום עם הלב, כי יש לנו מאוויים ורצונות ותאוות לכיוונים שונים לחלוטין. האבות היו ישרים. אז כשהלב הוא ישר, אז הוא רוצה במודע שלו לקיים את מה שהתת מודע שלו רוצה. אז אצל האבות אין מחיצות. לכן גם לפני מתן תורה הם מקיימים את מה? את מה שיש בליבם. אנחנו, יש לנו לב זהב כמותם. אלא מה? יש לנו מעל הלב קצת חומר גס עם משיכות לכל מיני כיוונים אחרים, ואנחנו מתמודדים איתו. כולנו מתמודדים. האבות גם התמודדו והם ניצחו. אנחנו במאבק, כך אומר לנו המסילת ישרים בהתחלה, האדם הוא במלחמה. כל החיים מלחמה? כן. האבות ניצחו. לכן ליבם הישר הוא מכתיב להם את מציאות חייהם בפועל. אז הם מקיימים את כל התורה עוד לפני שניתנה. אנחנו, לולי הגמרא, לולי השולחן ערוך, הלב שלנו הוא עדיין לא לב טהור. בפנים, בפנים הוא טהור. אבל יש בלב תשוקות לדברים אחרים. אז אנחנו נאבקים. ואפילו שאנחנו לפעמים רוצים משהו אחר, אנחנו מפקחים על הלב, בא המוח, והוא גוזר על הלב, תעשה מה שמשה רבנו ציווה, אפילו שאתה לא מתחבר עדיין. זה שאתה לא מתחבר, זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות את זה. אבל לעתיד לבוא, אותה בחינה של האבות, אותה טהרה, אותה ישרות, תתגלה אצלנו, ולכן נתתי תורתי בקרבם, והליבם יכתבנה. בואו נראה בעמוד השני, כיצד הרב קוק מבאר את המדרגה הזאת, שלעתיד לבוא, את מדרגת האבות, עניינו של משה רבנו. אומר הרב קוק באורות ישראל, האבות, סעיף 4, האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי, והם ממוזגים זה בזה, ומשפיעים זה על זה. האבות היו טבעיים, טבע ישר, טהור, נקי. נו, אחרי זה כבר יש לנו את מצרים, את ממתת שערי תומה, ויש לנו סטיות כאלה ואחרות. בא משה רבנו ואומר, אל תהיו טבעיים, כי הטבע שלכם כרגע עוד לא שם. אז אני מלמד אתכם את כל החוקים והמשפטים, כי שם, בחוקים ומשפטים, נמצאת הטבעיות שלכם. לא לקיים. זה נראה לך טבעי, אתה זורם עם עצמך. זאת שטחיות. לקיים את התורה, אף על פי שקשה לך. אבל בגלל שמשה רבנו לימד אותך, זה ההתחברות לטבעיות. ואחרי המעשים, נמשכים הלבבות, כך אומר חובות הלבבות. אז גם אם אתה לא מחובר, אז תדע שיש לך איזושהי מחלה. לך, לכולנו. לכן צריך את משה רבנו, ללמד אותנו תורה ומצוות. האבות היו בריאים, הם לא צריכים את משה רבנו. אסלאם זה טבעי. בא משה רבנו לאנשים הלא טבעיים ואומר, באמת מסוכן להיות טבעי. כרגע במצב הנתון, אנחנו שואפים להיות טבעיים. מה הדרך לחזור לטבענו? לא ללכת אחרי הטבע השני המקולקל, אלא לחזור לטבע הראשון, גם אם הטבע השני כרגע נאבק. אז משה רבנו זה הצד הלימודי, אבל באיזו מפלגה אנחנו? אבות או משה? הם ממוזגים זה בזה, ומשפיעים זה על זה. אנחנו צריכים את שניהם, והחיבור הנכון של שניהם, הוא יאפשר לנו חיים שלמים, חיים זורמים, טבעיים. אם נשאף לקיום תורה באופן טבעי, כמו מדרגת האבות, על ידי דקדו כל מצוותיה ופרטיה של תורה שניתנה ונלמדת על ידינו מתורת משה רבנו, אז נצליח לחזור להיות טבעיים, ולעתיד לבוא יתחבר לגמרי משה עם האבות, ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. כלומר, 1 ועוד 2 שווה 3. אבות פלוס משה שווה משיח. המדרגה העתידית, זו שקראנו בירמיה למד א', זה משיח. משיח זה אבות פלוס משה. כלומר, אם אתה מקיים את התורה רק בגלל שאתה תלמיד משה רבנו, אז יש בעיה עם הזרימה הטבעית. אמנם משה רבנו לימד אותך את האמת, תורת משה אמת, משה אמת ותורתו אמת, אבל זה עדיין לא זורם בצורה טבעית. מדרגת האבות, תשכח ממנה. משהו בטבע יתקלקל, היצר הרע, השיעור שבייסה, החטאים, עבדו את גילוי הטבע הטהור הזה. תחבר את שניהם, תמזג את שניהם, ואז תחזור למדרגה השלמה, ושלום על ישראל, זה המשיח. כן. כן, דרך הלימוד. משה רבנו, דרך הלימוד, מחזיר אותנו לצד הטבעי. אם היינו רק טבעיים, תיאורים, לא היינו צריכים את משה רבנו. אבל עכשיו, הוא בא ואומר, זה ההוראות. זה בדיוק כמו שאדם חולה, והוא הולך לרופא ונותן לו מרשם. למה בריא לא מקבל מרשם? הוא לא צריך. למחלה הזאת, זה המרשם. המרשם הזה הוא בעצם שיקוף של הטבעיות. אז אברהם לא צריך להסתכל בשיקוף, כי הוא חי את השיקוף. ואת למדם חוקי חיים לעשות רצונך. בחיים שלו כתובים כל המצוות של משה רבנו. זה לא שאברהם הוא טבעי, אז הוא בזולה, הוא מחפף איזה משהו. כי יהיה עם אברהם אפילו עירובי תחומים, רובי תבשילים. אנחנו צריכים את הרשימה הזאת. כי בלי הרשימה, הייתי עושה מה שבא לי, אוי ואבוי, לאן הייתי מגיע. באה הרשימה הזאת, של תרי"ג מצוות, של שולחן ערוך, והיא אומרת, זאת הטבעיות, זה ספר החיים שלך. אבל אני מתלונן, החיים שלי אומרים אחרת. בסדר, כי אני זייפן. הטבע שלי התעוות, לא הטבע הפנימי. ביחד, זאת השלמות. צריכים לשאוף, כיוון שאם אתה מקיים את התורה רק כמצווה ועושה, ובפנים יש לך איזו התנגדות, זה לא הולך. לכן לומדים מוסר. למה לא לומדים רק שולחן ערוך? אנחנו תלמידי משה רבנו. יש רשימה. נעשה מה שכתוב שם. צריך ללמוד מוסר כדי להתאים שוב את הטבע שלנו אל הרשימה הזאת. אנחנו חייבים לשאוף לאבות. כתוב במדרש, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. חייבים לשאוף להיות במדרגת קיום התורה כולה של האבות. מה הדרך? חלילה, לא לומר, אני אהיה טבעי מה שכליותיי יאמרו לי. לא. מה שמשה יאמר, זה האמת של כליותיי. צריך ענווה בשביל זה. לא להתגאות בסטיות שלך, ולומר, אני כך, אני מרגיש כך. משה רבנו מכיר אותך יותר טוב. את האותך הפנימי הוא מכיר. שתף איתו פעולה. למענך. אז מוסיף הרב, כשהוא מגלה לנו את המדרגה הזאת של המשיח, היא חיבור גמור של משה עם האבות, הוא אומר, ולמעלה ראש, ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל. מחשבתם של ישראל קודמת לכל, ויתראה לעין כל שהוא או שהיא מחשבתם של ישראל, שורש כל התורה כולה. כלומר, ממשה רבנו ועד לתקופה של המשיח, יש מאבק מול הטבעיות, יש מלחמה על הטבעיות, אבל כשנגיע ויתגלה משיחנו, אז החידוש יהיה שהצד הטבעי שבכנסת ישראל, מה שנקרא מחשבתם של ישראל קודמת לכל, הוא זה שיתגלה, הוא זה שיתראה, ואז יתברר שהוא שורש כל התורה כולה. הרי חז"ל אומרים שמחשבתם של ישראל קודמת לתורה, ישראל קדושים קדמו לתורה. אז מה הפירוש? אז רב ציודה בשיחות מעריך מאוד. ישראל קדמו לתורה כי נשמתם של ישראל זה תורה, כי הרי כתוב בחז"ל שקודש בריך הוא אורייתא וישראל חד. אז מה פירוש ישראל קדמו לתורה? ישראל זה תורה. הכוונה, ישראל כלל התורה, כל אלה קודמים לתורה, לפרטיה של תורה. כל הפרטים, כל הרשימה הלימודית של משה רבנו, זה גילוי של כלל התורה. כלל התורה זה נשמת ישראל. ואז תרפא מחלת הנפש של הפיצול אישיות, ויתראה שמחשבתם של ישראל זה שורש כל התורה כולה. לכן אנחנו מברכים. לפני שניגשים ללמוד תורה, לפני שקוראים בתורה, בציבור, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לפני נתינת תורה, יצירת ישראל. ולמה לא לתת את הרשימה של התורה לגויים? למה שהם ייהנו בחיי הפקר? כי זה לא מתאים להם. אי אפשר לתת את כל הרשימה הזאת לא לגויים ולא לקופים. זה לא מתאים. למי זה מתאים? לנו. אז עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך יש כתובת לנתינת תורה. כי זה עם שנשמתו היא תורה. זה יכול היה להתאים, זה יכול היה להתאים, ואז חטא העגל, שהוא הסיר מעלינו את הגילוי של אני אמרתי אלוקים אתם, ודאי. נקודה נוספת. ברגע שהאבות התחברו לגמרי עם משה, וברגע שיראה שמחשבתם של ישראל זה שורש כל התורה כולה, אז כבר נהיה מבסוטי, נתענג על התורה. היום? אין מצווה מפורשת בתורה לשמוח בתורה. נכון, יש כללה ויש תוכחה גדולה בפרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. אבל אין מצווה מפורשת, תשמח. ולמה לא? כי אי אפשר לצוות עלינו לשמוח. מה לעשות? הגוף שלי שם, הנטיות שלי שם, ומשה רבנו לימד אותי לעשות כך וכך, ואני כופה את עצמי. זה לא בזרימה. בסדר. איך אומר הרב קוק? לפעמים אדם לוקח גלולה מרה. זה מבריא אותו. אבל זה מר לו. אבל לפעמים בא לי ללכת לדיסקוטק, והקדוש ברוך הוא אומר, לא. אז וואי, זה לא נעים, אני אשאר בבית. בסדר, אז מה? כל הכבוד. לפום צערה, אגרה. אבל אני עדיין לא מתענג על התורה, כי הגוף שלי מושך למקום אחר לגמרי. לעתיד לבוא, כשזה כל יתחבר, אז אומר הרב, וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה. יתגדל העונג של חייה, של האומה. והקדושה תהיה מדושנת, נחת ועונג, לאין קץ ותכלית, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים, ואז הרב משתפך, והתענוגים, כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים הם, כמה עדינים הם. לעתיד לבוא, אנחנו נתענג, אז תתענג על השם. היום, אנחנו מתקוטטים איתו. והרבה פעמים, ברוך השם, אנחנו מתגברים ונכנעים אליו, אבל זה עדיין מצב לא ישר. זה מצב של כניעה. יש שתי הגדרות, ישר וחובש. שתי מדרגות בעבודת השם. יש מדרגה של ישרות, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שאתה זורם עם ההלכה בשולחן ערוך, כי מבחינה מוסרית אתה שם, ויש, ברוך השם, כמה תחומים שאנחנו זורמים עם משה רבנו. בישרות, יש דברים שאצלנו הם ישרים, ברוך השם. אנחנו לא עקומים לגמרי. אבל יש גם מדרגה של עבודת השם של כובש. זאת אומרת, לולא שהשם היה אומר, הייתי עושה אחרת. לולא שמשה רבנו גזר, לולא שהשולחן ערוך אסר, הייתי עושה אחרת. ואני כובש. אבל הכובש הוא לא מתענג. הוא יכול למחוא כפיים לעצמו, אבל הוא לא מתענג, הוא לא שמח. לעתיד לבוא, כבר אין יצר הרע. אין טבע מעוות. הכל ישר, הכל זורם, הכל טבעי. אז מה יש? אז תתענג על השם. טוב, מקווה שקצת החכמנו. בעזרת השם, שנזכה ללכת לאורם של אבות האומה, שאנחנו בפרשיות האלה חוזרים לקרוא וחוזרים וחוזרים כל שנה, אפילו שהגננת כבר לימדה אותנו, כי מה שאנחנו קוראים זה לא על איזה סבים, זקנים, עתיקים, כי הם קרואים אבות, אומר הרב חרלאפ, יש לנו קשר ישיר איתם. הם ממש אבותינו. ה-DNA שלהם זורם בנו. וממילא, אנחנו מקשיבים לפרשיות האלה, אנחנו לומדים. כי בזה שאנחנו לומדים את פרשיות האבות, אנחנו בעצם לומדים את הזהות העצמית שלנו. ואז נגיע יותר נכונים לחומש שמות, למעמד הר סיני, לקבלת תורה, ובעזרת השם נתענג על כל דיבור. כתוב בחז"ל, בגמרא בשבת, פיתת, על כל דיבור ודיבור שאמר הקדוש ברוך הוא, יצאה נשמתנו, נפשי יצאה ודברו, ונתמלא העולם בשמים, ריח גן עדן. זאת מציאות של התחברות לגמרי של משה עם האבות. בעזרת השם, שנזכה. שלום.